עכשיו אנחנו עסוקים פה בביקורת המקרא. למה קוראים ביקורת המקרא? זה דבר שכדאי לדעת, בגלל שזה אחד מהמרכיבים היותר הרסניים של... מה? אבל אם אני אשכיב את זה, זה יישפך. טוב, הנה, יש פה שוב. כן, אחד המרכיבים היותר הרסניים של עולם הרוח, ולכן הייתי רוצה שנעסוק בזה. ביקורת המקרא, קוראים לזה היום מדע. מצד האמת, השיטה הנקראת ביקורת המקרא היא פסבדו-מדע. כלומר, יעני בכאילו ישראבלוף מדע. זה באמת לא מדע. אני אסביר למה הכוונה. הנחת היסוד של ביקורת המקרא, הנחת היסוד של כל הכביכול מדע הזה, היא הנחת יסוד לא מדעית. מהי הנחת היסוד הלא מדעית של ביקורת המקרא? שהתורה אינה מן השמיים. מאחר והתורה אינה מן השמיים, מזה נגזרות מספר שאלות. אז מאיפה היא כן? מי כתב אותה? ומה היו המניעים הפוליטיים, כלכליים, אינטרסנטיים או אידיאליסטיים של המחברים השונים? זה הנחת היסוד של ביקורת המקרא, אבל כל הבעיה היא שזה בנוי על נקודת מוצא שאיננה מדעית, והיא שהתורה אינה מן השמיים. מה אתה אומר?
להניח שמשהו טבעי,
זאת הנחה, אבל צריך להוכיח אותה. במיוחד שהמסורת התנכית כן רואה את עצמה כנתונה מן השמיים. הנביאים לא חשבו, או לפחות לא פרסמו, שדבריהם באים באופן טבעי. הם אמרו, השם אמר לי.
לא מסכים איתם, אבל כל העולם המדעי מניח הנחות של טבעיות.
לא, סליחה. הנחת יסוד מדעית היא שאם מישהו אומר משהו, הוא קודם כל מתכוון למה שהוא אומר. עכשיו, אם הנביאים אומרים שמה שהם אומרים זה לא דבריהם, אלא דברי השם, זה יכול לשמש כנקודת מוצא. ההחלטה שהם שקרנים היא החלטה לא מדעית. בסדר? עכשיו, אפשר להתווכח על זה. אז אולי הנביאים יש להם הוכחה לזה שהתורה מן השמיים. זה נושא לאולי אחד השיעורים הקרובים. אבל אני אומר, ההנחה הבסיסית, הטוענת, שהטקסט איננו מן השמיים, בגלל שאין דבר כזה מן השמיים, זאת הנחת יסוד לא מדעית. הבנת? מה?
אני יכול להגיד לך, יש הרבה טקסטים בעולם.
נכון.
גם כן מתיימרים כל מיני סיפורי עמים.
נכון.
מתיימרים להגיד שאין השמיים, ובאנו, ואמרנו שאנחנו חושבים שזה לא ככה, שזה טבע אדם שבונה לעצמו מיתוסים. ואחר כך הוכחנו לזה.
אותו דבר, אני לא חושב שהביקורת כלפי טקסטים אחרים שטוענים להתגלותיים זה יהיה מדעי לומר שהם לא מן השמיים, אלא אתה צריך להביא ראייה לזה. בסדר?
יציאה של ההתחלה,
אני לא מבין מה שאתה.
ההתחלה, כאילו ההנחת בסיס היא צריכה להיות כן להגיד אולי...
הנחת הבסיס היא עובדה מדעית. העובדה המדעית היא שאנחנו עדים לאורך ההיסטוריה בהתגלות אלוהית. זאת היא עובדה. עכשיו, את העובדה הזאת אפשר לבקר, אפשר לנסות להפוך אותה על פיה. אבל קודם כל, היא נקודת המוצא. שהרי במשך כאלף שנה, במהלך ההיסטוריה, הייתה תקופה של בערך אלף שנה, שאנשים באופן רציף אמרו שהם שומעים את דבר השם.
מה מדעי בזה?
מה שמדעי בזה שזה נתון. כמו שלמשל, אם אתה אומר...
לא, מה מדעי
במה שהם אומרים
זה נכון?
אני אסביר לך. למשל, אם אני אומר, מישהו שם לי כדור ברזל ביד, אני אומר, הדבר הזה מכביד עליי. זה נתון מדעי.
אתה אומר את זה.
לא, זה לא מכביד. זה כדור עופרת. כדור עופרת. והוא שוקל משהו כמו 5 קילו. זה מכביד. עכשיו, לדבר הזה קוראים נתון מדעי. על גבי זה יש מחקר, למה זה כבד, איך המבנה השרירים שלך, מה יש בכדור הזה, אבל קודם כל יש נתון, זה מכביד. מי שיגיד, אתה אומר שזה מכביד, אתה משקר, ואז עכשיו אנחנו צריכים לחקור למה שיקרת ואמרת שהכדור הזה מכביד על ידיך, זאת הנחת יסוד לא מדעית. זה מה שאני אמרתי.
אדם שמחזיק כדור עופרת ביד, אני יודע שהכדור עופרת הוא שוקל לך וכך, בלי קשר למה שהבן אדם הזה מספר לי, זה כבד או לא כבד לו. אני יודע שהדבר הזה הוא שוקל משהו מסוים, הגוף שלך בצורה מסוימת, אני מעריך אותו במשקל מסוים. מן הסתם שהדבר הזה כבד לך.
אדוני היקר, אמירה, כדור עופרת שוקל כך וכך, היא אמירה מחקרית. שבא אחרי העובדות. העובדות, בני אדם, הם לקחו כדורים כבדים ביד, לפני שהם ידעו שבכלל קוראים לזה משקל. בסדר? התנועות הטבעיות הן הנחקרות על ידי המדע. הנתונים הם הנחקרים על ידי המדע. המדע לא ממציא נתונים. בסדר? למשל, אם עכשיו יש גשם בחוץ, זה לא בגלל שמדען החליט שיהיה גשם בחוץ, אלא יש גשם בחוץ כי יש. עכשיו, המדע צריך לחקור למה יש גשם בחוץ.
אני לא יודע מה אנחנו יסוד שאנשים מקבלים גילוי אלוהים. איך זה
הופך להיות מדעי ביטחון? רגע, העובדה שבמשך כאלף שנה אנשים אמרו שאלוהים מדבר עמם, זאת היא עובדה. אם כן, הדבר הראשון שאני צריך לשאול את עצמי, איך להסביר את העובדה הזאת. עכשיו, אם אתה רוצה אחר כך לומר שהנבואה היא סוג של בלוף, של הרגשה פנימית, מזויפת וכדומה, בבקשה. אז זה כבר ויכוח חדש. אבל הטענה שכהנחת יסוד התורה היא נעלה מן השמיים, זאת הנחה לא מדעית. זה מה שאני אומר. פשוט מאוד. לא, אני חושב שאני צודק.
אני חושב שהנחת יסוד הראשונה שהתורה מן השמיים זה הנחת יסוד לא מדעית.
אתה אומר שהנחת היסוד הראשונה שהתורה היא מן השמיים היא הנחת יסוד לא מדעית.
לא, אתה חושב שאני צודק. אני מציע לך לראות, לא בריאה. אתה רוצה להגיד שאנשים באמת יגיעו לאיזשהו גילוי. אתה חושב את זה בכלים מדעיים.
הכלי המדעי הוא פשוט. בני האדם סיפרו שאלוהים דיבר עמהם. זה הכל. זה פשוט, זה נתון מדעי.
ואם יבוא אתאיסט ויגיד, אני רוצה להניח הנחת יסוד, תוכיחו שהיא שגויה. הרי בעצם השאלה אין אלוהים יש לי. אני רוצה את הנחת יסוד שמתחילים מן האלוהים. תגיד, זה לא מדעי?
בוודאי.
זה גם הנחת יסוד?
הנחת היסוד, בכלל, לקבוע בתחום מטאפיזי הנחת יסוד, זה דבר לא מדעי. אתה יכול לדבר רק על עובדות. אבל אתה לא יכול לדבר על תיאוריה כהנחת יסוד. התיאוריה נבנית מן המציאות, ולא ההפך. בסדר?
בגיאומטריה הנחת יסוד,
בסדר. גיאומטריה לא מתיימרת לתאר את המציאות. בסדר? טוב, אז אחרי כל הדברים היפים האלה שאמרנו, אז אנחנו רוצים לגשת לגופו של עניין. הביקורת המקרא בנויה על מספר נתונים. האחד, שרואים בתוך הטקסט של התורה, הטקסט המקראי, סתירות. הסתירות הן בתחומים רבים. בתחום הדעות, שלפעמים דעה המובעת בספר ויקרא מוצאת את ההפך הגמור שלה בספר דברים. ורואים גם שינויים סגנוניים, שינויים בערכים ושינויים בעובדות. עובדה המתוארת בספר פלוני מתוארת אחרת בספר אלמוני. אם כן, זהו טקסט מורכב שנערך במשך שנים רבות על ידי השפעות שונות, והעריכה הסופית יצרה את ספר התורה שלפנינו. עד כאן כמסיחים לפי תומעם. עכשיו, יש גם טענות נוספות, וזה טענות, למשל, ארכיאולוגיות. טענות ארכיאולוגיות שאין עדות ארכיאולוגית לסיפורי המקרא, ולפעמים יש עדויות סותרות את סיפורי המקרא. אז אם כך, איך אתה יכול לקבל את האמינות ההיסטורית של סיפורי המקרא? זאת הטענה השנייה של מבקרי המקרא. מה נגיד על המגילות הגנוזות, שהן כבר לא גנוזות? נכון. עכשיו, פעם הן היו גנוזות, אבל עכשיו הן גלויות, המגילות שפעם היו גנוזות. הן בהיכל הספר, נכון. אפשר לשלם, זה לא הרבה כסף, ולראות את המגילות הגנוזות. זה מאוד יפה. זה כבר כמה שנים שמכינים מהדורה מדעית של כל המגילות הגנוזות ביד בן צבי. בינתיים זה לא מתקדם. הם רק הצליחו להוציא ספר יקר, מבוא למגילות הגנוזות. יאללה, תוציא את הטקסט עצמו כבר, נראה אותך. טוב, זה, כן, בבקשה.
בכלל, למה קורא לזה ביקורת המקרא ולא ביקורת התנ"ך?
למה?
יש
השלכה לזה? לא. למה לקרוא לזה ביקורת המקרא ולא ביקורת התנ"ך? אין שום חשיבות. המילה מקרא היא זהה למילה תנ"ך. בסדר? טוב, אז כן, הייתי רוצה קצת שנתמודד עם השאלות האלה. נקודת מוצא ראשונה. מדוע העובדה שהייתה נבואה היא נכונה, כלומר מה ההוכחה או הראיה לטענה זו? שאלה שנייה, האם תורה מן השמיים זה לא הנחה אמונית שאני מאמין ואתה לא? זה בערך שתי השאלות הם אותה השאלה. תשובה, הנושא הזה יידון באחד השיעורים הקרובים. זה יהיה הנושא של תורה מן השמיים ב'. בסדר? מניין לנו שהתורה היא מן השמיים? שאלה יפה, לא? זה דבר שצריך לדון בו. כן? למה זה חשוב? כי לפי זה נדע אם היהדות היא אמת או לא. שבכל זאת, זה הרבה השלכות. מה? כן, כלומר, לא, זה גם, יש לזה אפילו השלכות כלכליות. מה יהיה עם הבסטות המוכרות שרימפס? אם היהדות היא אמת, אז כל מוכרי השרימפס יצטרכו למכור את זה לגויים. לך תדע שזה יימצא קונה. אם היהדות איננה אמת, כולנו נוכל לאכול. זה יהיה טוב. אז כלומר, יש לזה אפילו השלכות כלכליות. אני זוכר לפני כמה זמן, מישהו שלח לי מייל, אמר לי, יש לי מספר שאלות קשות ביהדות, ואם לא תדע מה לענות, אני מזמין אותך לאכול שרימפס איתי. אז כתבתי לו מייל, שבו עניתי על השאלות, ואמרתי, ולצערי לא אוכל להשתתף איתך בסעודה. כן. עכשיו, בואו נחזור עם כן, אבל אני פה, היום רוצה לדון בשאלה הרבה יותר פשוטה, לדון בטענות של ביקורת המקרא. בסדר? אז יש מספר אופנים של, אפשר לומר, התמודדות של מאמיני תורה מן השמיים עם הטענות האלה. ראשית כל הייתי רוצה לדבר על עצם זה שיש סתירות. זה שיש סתירות בתוך הכתוב. האם זה אמור להוות בעיה או לא? התשובה היא, עד רבה, אם לא היו סתירות בתוך הכתוב, זאת הייתה ההוכחה שהטקסט הוא אנושי בלבד. אני אסביר לכם גם למה. כשאדם כותב ספר כדי להביע את דעתו, אם הוא לא אידיוט גמור, הוא לא יסתור את עצמו מיני ובה בתוך הספר. אז זה ברור שהטקסט יהיה אחיד מבחינת השקפת העולם, מבחינת הרעיונות, הערכים והעובדות. יכול להיות שבטקסט ארוך יהיה לו איזושהי טעות, אבל אם הוא חכם מאוד והוא גם הטקסט שלו לא יותר מדי ארוך, הטקסט של התורה הוא לא מאוד ארוך, סך הכל הוא לא מגיע ל-6,000 פסוקים, אפשר לקרוא את כל התורה כולה ב-5 שעות בקריאה רגילה, אז לא נראה שאדם כלומר אדם שיכתוב טקסט משמעותי כמו של ספר התורה מן הסתם לא יסתור את עצמו. כך שהייתי אומר, אם הטקסט היה אחיד מבחינת השקפת העולם שלו, זה היה אחד הסממנים המובהקים לאנושיותו של הטקסט.
או שהטקסט נאסף מכל מיני צורות, כמו שאמרנו,
הטענה שלהם. אני אמרתי, אם הטקסט לא היה מלא סתירות.
לא, אבל אפשר להגיד שהוא אנושי, אלא יש כמה אנשים שכתבו לו במהלך הדור, כל פעם הוסיפו עוד איזה נדבר של אוספים, אז זה אפילו מחויב ממילא לקטעים אחרים.
אתה מדבר במידה ויש סתירה. אני מדבר במידה ולא הייתה סתירה. בסדר? שם כאלף אין דבר.
אתה אומר שסתירה היא מכריחה דווקא.
אמרתי, אם אין סתירה בתוך הטקסט, זה סממן מובהק לאנושיותו של הטקסט. זה מה שאני אמרתי. הגיוני או לא?
הגיוני.
מה אתה אומר?
הגיוני.
רגע, רגע, ידידי, שאלתי עוד מישהו. אוקיי. עכשיו. אני אתוען משהו נוסף. אם יש סתירות בטקסט, אז אפשר להסביר את זה בשני אופנים. או שזה אוסף של מחברים שונים, כטענת מבקרי המקרא, או שזה דווקא החותם של הקדוש ברוך הוא. כי הרי הקדוש ברוך הוא ברא את, מה הוא ברא? את העולם. עכשיו, העולם מלא בסתירות. העולם שבו אנחנו חיים הוא עולם פרדוקסלי. שבו הערך סותר ערך, עובדה סותרת עובדה, זווית ראייה סותרת זווית ראייה. וזה ברור שאם הקדוש ברוך הוא רוצה לתת תורה בתוך עולמו, צריך שהמתח והסתירות שיש בעולמו ישתקפו גם כן בתוך הטקסט שהוא מוסר לנו. הגיוני. כלומר, לא הייתי מצפה מהקדוש ברוך הוא לתת לי תורה בלי סתירות. תורה בלי סתירות משעממת וגם היא חד כיוונית. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא שאלוהי הכל פתאום נוקט עמדה בתוך המפלגות של עולמו. ברור שהוא חייב להביע את המורכבות הזאת. זה אגב, חז"ל אמרו. כן? זה הראייה, סליחה, ב-13 מידות שהתורה נדרשת בהן, יש מידה, היא המידה ה-13, שנקראת שני כתובים המכחישים זה את זה. כלומר, הנחת היסוד שיש כתובים המכחישים זה את זה. עד שיבוא הכתוב השלישי, ויכריע ביניהם. עכשיו, אם אתה אומר שיש כתוב שלישי שמכריע ביניהם, זה אומר שהסתירה המקורית נשארה. אלא שהכתוב השלישי מוסיף לך נתון נוסף שעוזר לך לדעת מה עושים הלכה למעשה, למשל. אבל הסתירה המקורית היא באמת סתירה. אני זוכר לפני שנים רבות, היה תלמיד במכון מאיר, שהיה לומד איתי כל שבוע, היינו לומדים קצת תנ"ך. וכל פעם הוא היה בא עם סתירות בתוך הכתוב. היה אומר, בפסוק זה נאמר כך, בפסוק זה נאמר כך. ואני הייתי אומר, וואה, זה ממש מעניין מה שאתה אומר, והייתי מביא דרך להתבונן, איך להבין את הסתירה, שזה שני צדדים של אותו הדבר וכו'. מאוד אהבתי את המפגשים האלה, כי אמרתי לעצמי, סוף סוף מישהו שמפרה את הלימוד בתנ"ך. יום אחד, כשהוא מביא לי סתירה, אני רואה שהוא כועס. אמרתי לו, למה אתה כועס? הוא אומר, כי אם כתוב כאן כך וכתוב כאן כך, סימן שזה שניים שכתבו את זה. ראיתי שמה שהוא עבורי, העמקה בהבנת דבר השם, הוא עבורו נסיגה מהבנה שזה דבר השם. וזה נורא. חבל, כן? דבר השם, עד רבה, הוא בא בכל מלוא המורכבות שלו. כן? איך אמר הרב יצחק הוטנר, זכר צדיק לברכה? אמר, אם יש אלו ואלו, אז זה דברי אלוהים חיים. אם אין אלו ואלו, זה דברי אלוהים מתים. כן? כלומר, חייב להיות שיהיה מתח של, של ניגוד. אור? לכן, זה שהתורה מלאה בסתירות, זה דבר נפלא. כך שמבחינה הזאת, ככל שתמצא לי יותר סתירות בכתוב, כך אני העמיק יותר את אמונתי. בבקשה, אדוני.
הרב, אני רק רוצה להבין משהו קטן. אם האדם, השכל הישר, היה מבין את התנ"ך בקריאה ראשונה, והיה מוצא בה עקביות, בלי מפרשים, בלי כתוב שלישי, זאת אומרת שזאת הוכחה שאין פה דבר אלוהי?
נכון.
כן, אוקיי.
נכון. אני חוזר על שאלתך, זה יפה. אתה אומר, אם אדם היה קורא את התנ"ך ולא חש שום ניגודיות והכל פשוט, האם זאת הייתה הוכחה שזה לא אלוהי? התשובה היא כן, זאת הייתה הוכחה שזה לא אלוהי. אני אביא לכם גם דוגמה, איך שהתנ"ך נכתב, זה דבר מאוד מעניין. יש בתורה, בכוונה, רואים שיש הבנה לפי קריאה ראשונה ולפי קריאה שנייה. דוגמה. ויהיו ימי תרח 500 שנה, וימות תרח בחרן, ויאמר השם אל אברהם, לך לך. כשאני קורא את זה ברצף הזה, בקריאה ראשונה, מה הרושם שנוצר אצלי? שתרח מת, ואחרי שתרח מת, השם אמר לאברהם, לך לך. זה ממש לא נכון. לא, כי זה ממש לא נכון, כי אם עושים את החשבון של השנים, רואים שכשאברהם היה בן 75 כשהוא יצא מחרן, אז תרח היה בין 145, זה הרבה פחות מ-205. זאת אומרת, היו לו עוד 60 שנה לחיות. זאת אומרת שאברהם יצא מבית אביו, כשאביו חי. אומר רש"י, למה הכתוב לא, בכל זאת נכתב באופן הזה? כדי שלא יאמרו, לא יאמרו הבריות, עזב את אביו. זקן והלך לו. לא יפה. מה זה, ככה אתה עוזב את אבא שלך? שאני לא הבנתי כלום. רגע, רגע, רש"י הרס את הכל עכשיו. אני בהתחלה הייתי תמים, חשבתי שתרח מת, ורק אז אברהם הלך, עכשיו רש"י הרס לי. הרס את כוונת התורה לפי זה. תשובה, ברור שהתורה מתכוונת שתעשה חשבון, ושתקרא את רש"י. אבל יש הבדל בין הקריאה הראשונה לקריאה השנייה. כי אם בקריאה הראשונה אתה כבר תשים לב שאברהם עזב את אביו זקן, אתה תפתח יחס שלילי אל אברהם, ולא תוכל לקבל את משנתו, ואולי תזרוק את הספר לפח. לכן צריך לקודם כל להעביר אותך את המכשול הזה. אומר לך, תשמע, תרח מת. אגב, אברהם הלך. ואז אתה חושב שזה אחרי מות אביו, אחרי שאתה מתרשם מאישיותו של אברהם, אתה רואה את הדברים הגדולים שהוא עושה, אתה אומר לעצמך, עכשיו אני מבין למה הוא עזב את אביו. ואז אתה יכול לקרוא את הקריאה השנייה. כן, בבקשה.
יש שתי שאלות. אחת, לגבי הקריאה שנייה, שאין נגודיות בין הקריאה הראשונה לשנייה, בעצם אחרי שהאדם כן מעמיק בתורה, וכן מסתכל, מתחיל בגישה חיובית, הוא רואה שבעצם אין שום נגודיות. בעצם הכל משלים אחד השני. אם זה נכון או לא?
לא. אני חוזר על שאלתך. אתה אומר ככה, בהתחלה אדם רואה ניגודיות בתורה, אחר כך הוא מעמיק רואה שאין ניגודים בתורה. תשובה לא. התשובה היא שבהתחלה הוא חושב שאין ניגודים בתורה, כשהוא מעמיק עוד יותר רואה שיש ניגודים עוד יותר גדולים ממה שהוא חשב בהתחלה.
אז אם ככה, יש פה חשד שהתורה היא לא אלוהית, למה?
למה?
כי אלוהים הוא אחד, נכון? הוא אחדות. הוא מאחד את הכל. למרות שיש ניגודיות...
רגע. אלוהים מאחד את הכל, זה לא אומר שאין ניגודיות בבריאה, ההפך, אדרבה. העולם מלא ניגודים.
בסדר, לעיניים שלנו, כלפי הקדוש
ברוך הוא. לא, זה לא כלפי בעיניים שלנו, זה ממש. העולם של הקדוש ברוך הוא מלא בסתירות, הוא ברא אותו ככה.
ולמה?
למה הוא ברא אותו ככה? זה כבר צריך לשאול אותו. אבל איך אמר רב נחמן מברסלב, אני לא אלוהים, אם הייתי אלוהים הייתי עונה לך. רב נחמן מברסלב אמר בעצמו, אלוהים שאין עליו קושיות, זה אלוהים קטן. ברור? אלוהים שאני יכול להבין את כל דרכה ושאצלו אין קושיה. אז מה זה? זה אלוהים הרמוני, הוא חלק מהבריאה בעצם.
אז אפשר להגיד, להאמין שאין ניגודים? בסדר, אני רואה ניגודים.
למה להאמין שאין ניגודים? למה לא להאמין שיש ניגודים? אני דווקא מאמין...
אנחנו מאמינים באחדות, לא?
אנחנו מאמינים באחדות הבורא. חוץ מהבורא, הכל מלא ניגודים. עד רבה.
בעולם אני מבין שיש
ניגודים. איך כתוב בתורה? ויהי ערב, ויהי בוקר, וכל זה יום אחד. אבל יש ערב ובוקר, זה כבר ניגוד.
בסדר, אז אני מבין שיש בעולם ניגודים.
יפה.
אבל השאלה, איך אנחנו מסוגלים לקבל שבתורה של אלוהים, גם כן יש ניגודים?
ברור, אם העולם מלא ניגודים, אז התורה שבאה, שהיא אפילו יסוד העולם, אני יודע, סדר העולם, כמו שאומר המהר"ל וכו', אז היא צריכה לשקף את הניגודיות הזאת. אם העולם מלא ניגודים, אז התורה שהיא סדר העולם, היא צריכה גם כן לשקף את הניגודיות הזאת.
ולא רוצה למצוא פתרון
לניגודים. למשל, אתן לך דוגמה. כתוב, בראשית ברא אלוהים. נכון? אז מי ברא את העולם? אלוהים. אחר כך כתוב, ביום עשות, השם אלוהים ארץ ושמיים. רש"י אומר, זה יכול להיות. או שזה אלוהים, או שזה השם אלוהים. אומר רש"י, בתחילה רצה לברוא במידת הדין, אחר כך ברא, שיתף מידת הרחמים. מה זה אומר? זה אומר שיש לך פה שתי גרסאות של בריאת העולם. יש טיוטה ויש נקי. הטיוטה זה פרק א', נקי זה פרק ב'. עכשיו, יוצא לפי זה שבפרק א', סדר הבריאה יהיה הפוך מאשר בפרק ב'. בפרק א', כתוב שבעלי חיים נבראו לפני האדם, והצמחים לפני בעלי החיים. ואילו בפרק ב', כתוב בדיוק הפוך. נכון? בבקשה. מה? נו.
שנייה. לגבי הקריאה הראשונה וקריאה שנייה, הם
מסתכלים
על אברהם בצורה
חיובית, ואחר כך... אחר כך, בקריאה השנייה אני מוכן לסלוח לאברהם על זה שהוא, אפילו אני מצדיק את זה.
יש לי גישה חיובית אליו.
כן.
השאלה, אם אנחנו, אם התורה או... לא שמחה במרכאות על האישיות של אברהם אבינו, שהיא כבר תקנה אותנו במרכאות גם בלי
הדברים לא, הקטנים כי, האלה. לא, כי לפני שקראתי על אברהם, אז אברהם לא קנה אותי.
אבל
אני
ממשיך לקרוא, לא?
אני לא אמשיך לקרוא, אני רואה אחד שעוזב את אבא שלו, אני עוין אותו.
תקרא למה?
זה לא משכנע, כבר קיברת אצלי משהו. והאדם הרבה פעמים מקובע על ידי הרושם הראשוני שלו. זה דבר ידוע בפסיכולוגיה. לכן התורה רצתה להציל אותי מזה. אמרה לי, תרחמת. תרחמת, רואים שאברהם היה אדם טוב. איך שהוא שמר על אבא שלו עד יום מותו, ורק אז יצא. כן, ברור.
השאלה האחרונה שאלה, האם ניגוד זה דבר רע?
האם ניגוד זה דבר רע? זה דבר שנגיד אנחנו סובלים ממנו, זה סבל. הניגודים זה גורם לסבל, זה נכון. כן, בבקשה.
בעזרת השם, יש לי אמונה חזקה בתורה משמיים.
כן.
ודווקא היא מתחזקת אצלי... כן, מזה שאני רואה בהתחלה ניגודים, אחר כך שאני מרחיב את דעתי ולומד תורה, רואה איך הכל בעצם משתלב, וזה במישור העיני זה לא ניגוד. עכשיו, אמרת מקודם שדווקא הניגודים אמורים להישאר, אבל אני מרגיש הרבה פעמים שזה דווקא שאני לומד, בשני ניגודים הופכים לאחדות אחת יותר חזקה, שפתאום הכל מצטרף למעין פאזל כזה מושלם, זה דווקא מחזק אצלי את האמונה בזה שהתורה. היא מן השמיים. אז איך זה עומד מול הדברים שאמרת מקודם, שדווקא הסתירות ממשיכות, צריכות להישאר על מקום?
אני אומר ככה, שריבונו של עולם הוא כל כך גדול, שהוא מוכן לשאת את כל הניגודים שבעולם. כמו שאמר קין, אתה נושא את כל העולם, אינך יכול לשאת את אבוני. כן, גדול אבוני מנצו, אך החזל הבין. כן. עכשיו, מה שאני אמרתי גם, זה לא בדיוק כמו שאתה, מה שאתה מייחס אליי. אמרתי שבהתחלה אדם פוגש את הניגודיות. אחר כך הוא באמת מאחד, עושה הרמוניזציה. כשהוא מעמיק אחרי ההרמוניזציה הוא מגלה ניגודים חדשים, לא הניגודים הראשונים,
אחרים.
ואז יש לו עוד עבודה של הרמון, לשון הרמוניה. זאת עבודה בשלבים. מה?
שהיא כביכול יורדת מנוגדת, אבל כשאתה מעמיק בה אתה מגלה כאן היא באמת משמיים.
כן, אבל זה לא במקרה שהיה ניגוד בהתחלה. כן, בבקשה. טוב, אז זה נו
חז"ל באמירה שלהם שדיברנו עליה מקודם התכוונו לתורה, או שהם אולי לתורה של בעל פה? כשהם אמרו כתוב אחד, כתוב שני ש...
אתה שואל, כשחז"ל דיברו על שני כתובים, האם הם התכוונו לכתובים או התכוונו לדברים בעל פה?
כן, אז כתובים הכוונה לתורה?
אני לא יודע, זאת אומרת, זה קשה לי. כלומר, אם חז"ל אמרו שני כתובים, אז האם הם התכוונו למה שהם אמרו? זה מה שאתה שואל.
איך חז"ל קוראים למשנה של עצמם?
איך חז"ל קוראים למשנה שלהם? משנה.
אז אם היה כתוב שתי משניות, אז אותו...
נכון, שתי משניות או שתי משניות, כן, משהו אחר. אבל כתוב שני כתובים. לכן אני חושב שכשחז"ל אמרו כתובים, הם התכוונו לכתובים. טוב, עכשיו הייתי רוצה בכל זאת להבין, כהשלמה למה שאני אמרתי, ואולי אפילו כניגוד למה שאמרתי, שכדאי לראות את הממד ההרמוני של התורה כולה. יש לתורה כמין הרמוניה כזאת שמראה את ההזדקקות ההכרחית של חלקי התורה זה לזה, באופן שאי אפשר לטעון בלי גיחוך לטענת האיסוף. לטענת האיסוף. למה אני מתכוון? אני מתכוון כאן לשיטתו של הרב צבי יהודה הכהן קוק בחלוקת פרשיות התורה. יש פה כמה שאלות. קריאה ראשונה או קריאה שנייה. הסבר כזה, כלומר, כדי שיראה את גדולתו של אברהם, ואז אבחן אותו רטרואקטיבית, גורמת לי לחוש שעובדים עליי בעיניים בכוונה. קשה לי עם זה מאוד. איך יכול להיות שהתורה היא כזו? האם התורה המטרה מקדשת את האמצעים? אברהם עוזב את אביו כשהוא זקן, לפי התורה? תשובה. בוודאי שהמטרה מקדשת את האמצעים. זה דבר פשוט מאוד שכל בני האדם פועלים לפיו. המטרה מקדשת את האמצעים. אני רוצה להביא לזה דוגמה פשוטה. האם זה בסדר ללכת בוודי ולתלוש סתם ככה ענפים? זה לא בסדר, נכון? זה השחתה. שאלה, אז איך אתה אכלת סלט עם מלפפון ועגבנייה? איך קראתת את המלפפון ממקור החיים שלו?
שזה לא סתם ככה.
אז זה לא סתם ככה, זה בשביל לעשות סלט. זאת אומרת שהמטרה מקדשת את האמצעים. אותה פעולה של תלישת המלפפון כשהיא לא מכוונת לעשיית סלט היא דבר רע, כשהיא מכוונת למטרה חיובית היא דבר טוב. נכון? לכן, כשהתורה עובדת עליי בעיניים, מה שאמרת שאתה מרגיש ממש רע עם זה, עבדו עליך בעיניים גם כן מתוך מטרה חיובית, כי רוצים שתיפגש עם התוכן של אברהם אבינו, ולא רוצים לטייח לך, לא רוצים להגיד, הרי התורה הייתה יכולה לשתוק, ובכלל לא לספר שאביו היה בחיים. התורה העדיפה שאתה תדע את זה, כדי ללמד אותך רעיון חשוב, שלפעמים צריך לעבור על כיבוד אביהם בשביל מטרה נעלה יותר של תיקון העולם כולו. וזה גם מלמד אותך את הרגישות לכיבוד אביהם. איפה למדת שזה רגיש כיבוד אביהם? דווקא מזה שהתורה רצתה להסתיר. בקריאה הראשונה את זה שאברהם עוזב את אביו החי. אז אם כן, אל תתלונן כל כך. כבוד הרב, אז לא תמיד אפשר ליישם עשרת דיברות? למשל, לגבי אברהם אבינו, שעזב, מה זה עזב? את אביו, את אבא שלו? שעזב. הוא כן, עזב, כי הוא אתה באלף, עכשיו אני מבין. כן, א' ו-א' מתחלפות. כן, אז הוא אומר, אז לא תמיד אפשר ליישם את הסרט, ודאי, נכון? למשל, צריך לפעמים לרצוח. נכון? כתוב בתורה לא תרצח. לפעמים צריך. נכון? אז לא תמיד אפשר ליישם את עשרת הדיברות. נו, כל אחד יודע את זה. זה לא חדש. כן. עכשיו, בואו נ... מה? נו, נדבר.
אה? מסתובב שזה פירוש עמוק יותר למה אברהם עזב את אביו דווקא בגלל זה, ולמה...
לא משנה, אז...
זה לא בטובה הוא בדויית החלוטין.
לא משנה, אבל הוא עזב את אביו. מסיבות טובות, אנחנו מניחים שיש סיבות טובות. כן, בטוח. אבל בהתחלה, אתה לא תשפוט את אברהם אבינו לחיוב, כמו שעכשיו אתה תשפוט אותו בקריאה הראשונה. לכן הם צריכים להעלים ממך.
זה לא אפשר כאילו בהתחלה, אבל בטוח מדויק.
זה בדיוק מה שאמרנו. יפה. טוב, אני שמח שאתה מסכים איתי. כן, עכשיו, צריך קצת ללמוד יותר לעומק, ולראות האם יש בכל זאת איזושהי הזדקקות של חלקי התורה זה לזה, עד כדי כך שהתורה מופיעה כמקשה אחת באופן מהותי. זאת הייתה אחת המטרות של פיתוח שיטתו, שיטת הניתוח של הפרשיות של התורה על ידי הרב צבי יהודה קוק. הרב צבי יהודה קוק פיתח שיטה מפורסמת שנקראת זוגיות הפרשיות, כלומר, הסתכלות הפרשיות של התורה כזוגות זוגות, ומתוך כך התבוננות במבנה הכללי של התורה. אז אם תרשו לי, הייתי רוצה קצת לעסוק בדבר הזה. החלוקה של התורה לפרשיות היא חלוקה עתיקה, שהיא החלוקה הבבלית. כן? מצאנו שני אופנים לחלק את ספר התורה. יש החלוקה הארץ ישראלית והחלוקה הבבלית. לפי החלוקה הבבלית, שהיא זו שמקובלת היום, אנחנו קוראים את כל התורה כולה בשנה אחת. נכון? בראשית, נוח, לך לך וירא, עד וזאת הברכה. תוך שנה גומרים את קריאת התורה. לפי החלוקה הארץ ישראלית העתיקה, כל שבת היו קוראים הרבה פחות, והיו מסיימים את התורה בשלוש שנים וחצי. כך שבשמיטה אחת, שבע שנים, הציבור היה קורא פעמיים את התורה. החלוקה הזאת לא מקובלת היום, יש לנו קצת שרידים ממנה, יש כמה מקומות שאנחנו יודעים איפה היו חותכים את הפרשיות. עכשיו, כיוון שלעם ישראל יש רוח הקודש, יש גם איזה משמעות. כן, לחלוקת הפרשיות, לא באופן מקרי, חתכו את הפרשיות כפי שחתכו אותן. והרב צבי יהודה היה רגיל להסביר שלכל פרשה, כלומר, לכל נושא חשוב, התורה מקדישה שתי פרשיות. שתיים. למה? כי כל דבר חשוב הוא בשניים. מנה של קודש כפול היה. מנה של קודש כפול היה. כל דבר חשוב, אנחנו מתבוננים בו בשני צדדים. מהצד האובייקטיבי שלו, ומהצד הסובייקטיבי שלו. ולכן התורה מקדישה כל פעם שתי פרשיות לכל נושא. למשל, בספר בראשית הדברים מאוד ברורים. בראשית, נוח. זה הזוג של האוניברסלי, כללי. לך לך וירא, שתי פרשיות שנושאן אברהם אבינו. חיי שרה תולדות, שתי פרשיות שנושאן יצחק אבינו. ויצא וישלח, שתי פרשיות שנושאן יעקב. נכון, יעקב אבינו. וישב ויגש, לא סליחה, וישב מקץ, שתי פרשיות שעניינם בני יעקב. וויגש ויחי, שתי פרשיות שעניינן היווצרות האומה. כן, בני יעקב בתור השבטים כבר, מייצרי האומה. אם כן, כמה פרשיות יש לנו בבראשית? כמה זוגות, ולפי זה כמה פרשיות? 12, כן? יש 6 זוגות, אז זה 12 פרשיות. זה כמו אדם שאומר, בחצי שעה האחרונה, ברכבת, עברנו ליד 1,142 פרות. נו, איך אתה יודע? פשוט סופרים את הרגליים ומחלקים ל-4. אז זאת אומרת ש... אותו דבר, כן? הזוגות והפרשיות. אז זה ספר הרמוני, מסודר. בואו נראה את ספר שמות. ספר שמות, אגב, מה השם הקדום של ספר שמות? מעניין מאוד שבשאילתות מופיע שהשם הקדום של ספר שמות היה ספר שני. ספר שני. למה לקרוא לספר שמות ספר שני? כי הוא בא אחרי הראשון, אז תקרא לויקרא ספר שלישי. ולא מצאנו שספר ויקרא נקרא ספר שלישי. כי הוא החצי השני של בראשית. כלומר, כמו שיש בחלוקה הנוצרית מלאכים א' מלאכים ב', אז יש גם בראשית א' בראשית ב'. בראשית א' זה בראשית, בראשית ב' זה שמות. מדוע? כי יש הקבלה בין בריאת העולם ויצירת ישראל והאבות בספר בראשית לבין מה שקורה בספר שמות. זה בעצם חזרה. אבל עם הבדל אחד, כל הפעולה של הקדוש ברוך הוא בספר בראשית זה בלי שיהיה השחקן שמולו, דיינו עם ישראל. בספר שמות כבר עם ישראל קיים, אז אותה פעולה חוזרת על עצמה בסגנון אחר. למשל, נאמר, ויאמר אלוהים יהי אור. נכון? וירא אלוהים את האור כי טוב. מה כתוב בספר שמות? ותרא אותו כי טוב הוא, ותצפנהו שלושה ירחים. כלומר, בריאת האור מקבילה לבריאת משה. לכן חז"ל אמרו, נתמלא הבית כולו אורה. בעשרה מאמרות נברא העולם, בעשר מכות הקדוש ברוך הוא משחרר את ישראל. זאת אומרת, זה הולך בהקבלה. עכשיו בואו נראה את הזוגיות בספר שמות. שמות וערה זה שיעבוד מצרים. בו בשלח, יציאת מצרים. יתרו משפטים, מתן תורה. תרומה תצווה, ציווי המשכן. ויקל פקודי, ביצוע המשכן, העשייה של המשכן. כמה פרשיות יוצא?
עשר.
אבל יש פרשה שאין לה בן זוג. כן, תמיד היפנים עושים לנו בעיות, כי תיסה. כן? פרשת כי תיסה היא פרשה ללא בן זוג. מדוע? כי היא חריגה מן הסדר. החטא. החטא זו שבירה של הרצף של הזוגיות. אז יש לנו פרשיות מסודרות, כל בראשית, כל שמות, חוץ מפרשת כי תיסה. דבר תמוה מאוד. צריך הרי להחזיר את האי סדר, להיות כסדר. רבי נחמן ברסלב אמר, כל העניין הוא להשיב את האי סדר להיות כסדר. אז איפה האי סדר חוזר להיות כסדר? אנחנו מבינים שפרשת כי תיסה היא חלק אינטגרלי של השרת השכינה בישראל. זה ברור. זה חלק, המשבר צריך להיות כלול. אבל בכל זאת, איפה הבן זוג של פרשת כי תיסה? בינתיים אני משאיר את זה בטוח. אחר כך אנחנו מגיעים לספר ויקרא. ספר ויקרא, כפי שאפשר להבין, הוא הפוך מספר שמות, נכון? נכון שהוא הפוך? ודאי. ספר בראשית וספר שמות, שניהם מתארים פעולה אלוהית שמתחילה באינסוף ופונה אל האדם. כלומר, זה יוזמה ממעלה למטה. איך מתחיל ויקרא? ויקרא אל משה. כלומר, זו פנייה, זו בעצם המתנה, עמדת המתנה של הבורא, שהנברא יתקרב אליו. פעולת ההתקרבות יש לה שם בתורה. היא נקראת קורבן. קורבן. הקורבן זה ההתקרבות. זאת אומרת שיש פה פעולה הפוכה. יוצא לפי זה שספר ויקרא הוא כמו ספר בראשית או ספר שמות, אבל הפוך. אנחנו נראה מה המשמעות. זה מתחיל בזוג, נכון? ויקרא צו. על מה מדבר ויקרא צו? קורבנות, נכון? אחר כך תזריע מצורע. זה פרטים של המצב הלא נורמלי של האדם, שאדם חולה. או מסיבות טובות, כגון לידה, או מסיבות לא טובות, כגון לשון הרע. תזריע מצורע. אחרי מות קדושים, זה עוד פרטים של מצוות של האדם הנורמלי. נכון? ויש בסוף בהר בחוקותיי, ברית. אם תשימו לב, זה מסודר יפה. כלל, ופרט וכלל. ויקרא צו, זה כללי. בהר בחוקותיי, כללי. באמצע, תזריע מצורע אחרי מות קדושים, שני זוגות. כן. וואו, איך לא שמתי לב? דילגתי על פרשת שמיני. פרשת שמיני, אין לה בן זוג. איך זה יכול להיות? כי זה גם חזרה בתוך הכהונה של העגל בתוך האומה. אותה תנועה נפשית שהביאה את האומה לעגל, היא זו שהביאה את נדב ואביהו למעשיהם. יוצא לפי זה שפרשת שמיני היא הזוג של כי תיסה. עכשיו זה גם מובן למה. כי זה שתי הראשונות, ולעומת זה, ועמיד אחרי זה שמיני, לעומת כי תיסה שביוק לפני שתי האחרונות. יוצא לפי זה שיש לנו חוליה מחברת בין שני הספרים, זה שמיני, כי תיסה שמיני. מובן. אז עכשיו הכל מסודר. יוצא לפי זה, שזה מובן אגב, מדוע ספר שמות נעצר איפה שהוא נעצר, ומדוע ויקרא מתחיל איפה שהוא מתחיל. כי ספר שמות מסתיים בסיום הפעולה של הקדוש ברוך הוא, דיינו השראת השכינה במשכן, מכאן ואילך זה הפעולה של האדם. לכן זה צריך לייצר בדיוק שם, ויקרא אל משה ממטה למעלה. זה מובן. יש פה כמה שאלה. רבנו, אמנם שורש הבעיה היא האם התורה מן השמיים, אבל בפועל זה מתבטא בכך שכל אחד קובע מה מוסרי, מה זה אומר? אני לא מבין. סיפור העקדה מפתח היום אנטגוניזם. מה?
צריך להגיד, אם התורה מן השמיים,
איך
יכול להיות שאנשים מורים מאוד מוזריות סוכות?
אם התורה מן השמיים, איך יכול להיות שיהודים שמאמינים בתורה מן השמיים נותנים הוראות מוסריות סותרות? אלו ואלו דברי אלוהים חיים. כי דבר חי הוא מרובה פנים. דבר שמת, יש הוא חד כיווני בלבד. חד גוני. סיפור העקדה מפתח היום אנטגוניזם כבד לאברהם. יותר מאי כיבוד אב. איפה כאן הקריאה הראשונה? צריך פשוט לקרוא את עקדת יצחק עד הסוף. לשים לב שדווקא הוא לא שלח ידו אל הנער. ברכה והצלחה לרב. בעניין לימוד לחלוקה של פרשיות. האם הרב יכול להתייחס לעניין צפונות התורה? והאם קיים קשר ביניהם להבנת סודות התורה, חלוקה ונושאים, והבנה של הכתובים ומכאן סודות כמוסים? תודה. צפונות התורה זה הכוונה שאם אתה מונה, נגיד, אתה לוקח מהמילה ים, אתה סופר 37 אותיות ורבע, וזה דילוגים, אתה מגיע, פעולת חיל הים, תעצור את המשט. בסדר? אז מה אני אומר על זה? זה מה שהוא רוצה. מה? זה מה שהוא רוצה, בקיצור. כן? אני אתייחס אולי באחד השיעורים הקרובים, לא עכשיו. טוב, עכשיו הוא נתקדם. איך לא שמתי לב? עוד מה? פרשת אמור. וואי, באמת, מה נעשה עם פרשת אמור? גם עליה דילגתי. טוב, נראה, אולי יש לנו פתרון. נראה, ספר במדבר, אני בינתיים אשר את זה פתוח, בסדר? טוב. ספר במדבר, הוא, אתה כבר יודע את השיעורים שלי. טוב, ספר במדבר, מה? אתה
יקרא עוד. אמרת
שזו פעולה הפוכה של פה מלמטה למטה. בכל מה
יש פה,
אבל יקרא
אל משה,
זאת אומרת,
מה
שאני מתכוון
להגיד, שיש איזושהי
מין
קריאה והצירה של
הקדוש ברוך הוא, וחקרות
שהבן אדם
ישלב אליו. יפה, בדיוק. כן, עכשיו, ספר במדבר הוא ספר הפוך מספר ויקרא, באיזה מובן? בעוד שויקרא מתאר לנו מה שנקרא תורה של הבית, ספר במדבר מתאר את התורה של הדרך. כי ספר ויקרא, כל כולו מסודר. הם ישבו למרגלות הר סיני, במשך שנה שלמה, והכל הסתדר. ספר במדבר מתחילים לנסוע. אפשר אומר שאם הייתי רוצה לקחת פסוק שמאפיין את ספר במדבר, זה ויהי בנסוע. ויהי בנסוע ארון. זאת אומרת שהשכינה נוסעת, ואז נוצרים משברים. נוצרים משברים מעניינים. כן? משברים צריכים טיפול. כלומר, אפשר לומר, המדבר הוא סוג של, של מוסך. מה עושים במוסך? לוקחים את הרכב שלך, מפרקים אותו לחתיכות. רגע, אני לא מבין. הרכב שלי כבר היה שלם. הוא עבר איזה בעיה קטנה. מה אתם מפרקים לי אותו? אתה לא מבין. אם רוצים לטפל ברכב שלך, צריך לפרק אותו לגמרי. ואז מרכיבים בחזרה. נכון? זה יעלה לך סך הכל. טוב, בגלל שאתה אדם טוב. אתה תקבל 2% הנחה. טוב, אז מה יש בספר המדבר? מפרקים את עם ישראל לחתיכות, אבל כדי לפרק צריך קודם כל לדעת מהו הסדר ההתחלתי, מה הסדר הסופי. אז מתחילים בסדר פרשת במדבר, סופרים את כולם, מסיימים פרשת פנחס, סופרים את כולם, כמו העדר שבאו זאבים ואכלו בו, ואז הרועה מונה כדי לדעת גם מה נשאר. באמצע יש טיפול בבעיות, מתחילים בבעיות של הפרט, זה פרשת נשוא. אחר כך בעיות של הכלל, בעלותך שלח קורח. בעלותך תורה, שלח עם ישראל, ארץ ישראל, קורח, עם ישראל. אחר כך בעיות של כלל כללי, עם ישראל והעמים, חוקת בלק, חוקת המפגש עם האנושות בתחום הפוליטי, בלק בתחום הרוחני. עכשיו שימו לב שפה הזוגיות נשברה. אין סדר של זוגיות בתוך עולם של בעיות. רק אחר כך חוזרים אל הזוג של מטות מסעה. בשביל מה יש מטות מסעה? כדי להיגמל מן המדבר. אדם שעובר טיפול, שלוקח תרופות. התרופות זה טוב, זה מבריא אותו, אבל הוא זקוק אחר כך לתרופות כדי לטפל בתופעות הלוואי של התרופות. כלומר, המדבר צריך גם גמילה. הגמילה מן המדבר, מטות מסעה שעוסקים בענייני ארץ ישראל. אבל יש, אני עזבתי משהו, פרשת פנחס. מה הבן זוג של פרשת פנחס? כן, אבל יש בכל זאת. פרשת אמור, ואני אסביר למה. פרשת אמור ופרשת פנחס בנויות בדיוק באותה הצורה. המחצית הראשונה עוסקת באדם, המחצית השנייה בזמן. גם באמור, גם בפנחס. כלומר, יש חוליית קשר בין שני המצבים של האדם, בין התורה של הבית לתורה של הדרך, ששניהם נמצאים תחת מסגרת האדם והזמן. אז אם כן, יש טבעת מחברת בין, בין במדבר, בין ויקרא לבמדבר, כמו שהייתה טבעת מחברת בין שמות לויקרא. עד כאן מובן. אז מה נשאר לנו? מה היה לנו? נשאר לנו ספר דברים. מה אתה רוצה?
הבן זוג של פנחס זה לא במדבר?
לא.
בסדר, בסדר.
לא, זה לא בן זוג. עכשיו, אם כבר בן זוג במדבר, תיקח את נסו. עכשיו, ספר דברים. ספר דברים הוא ספר מיוחד מאוד. הוא ספר שבו אתה לא יודע אם הפעולה היא ממעלה למטה או ממטה למעלה. פעולה ממעלה למטה זה פעולה אלוהית. ממטה למעלה, פעולה אנושית. ספר דברים, זה הנאום של מישהו. מי מדבר שם?
משה.
משה הקדוש ברוך הוא. אין כבר הבדל. אין כבר הבדל. זה משה מדבר, אילו הדברים אשר דיבר משה, וזה חלק מהתורה. יוצא לפי זה שבספר דברים יש סינתזה בין שני הצדדים. לכן כבר אין זוגות, יש שלשות.
זה ספר חזרה
על כל התורה כולה, והיא בדיוק חוזר הפוך. זאת אומרת, כל התורה כולה היא מבולגנת. ספר דברים מסודר. הרי היה שרבי יהודה, שלא דורש סמוכים בכל התורה, דורש סמוכים בספר דברים. זאת אומרת, שספר דברים הוא הצגת התורה כולה בתור החוקה המדינית של עם ישראל בארצו. זה הספר של המלכות. כך שאם תיקח את בראשית בתור ספר האבות, אברהם יצחק ויעקב, שמות בתור הספר של משה ואהרון, ויקרא בתור ספר כהנים, אחר כך במדבר לוויים וישראל, וישראל בתור דברים, אתה יכול גם לקרוא את זה כך, משה ואהרון, יוסף ודוד. כן? אפשר לקחת את דוד, בתור, כלומר, תקח כל האושפיזין, בסוף יש לך ספר של המלך, ספר דברים, הוא ספר של דוד. עכשיו, דבר אחד מעניין, זה מסודר שלשות. כלל ופרט וכלל. שלשה של כלל, שלשה של פרט, שלשה של כלל. דברים והתחנן עקב, זה חוזר על הכלל. כלומר, זה חוזר על מתן תורה. עקב ראי שופטים, זה פרטי פרטים של מצוות. לא, סליחה. דברים והתחנן עקב, זה חזרה על כל התורה כולה. ראי שופטים כי תצא, זה פרטי מצוות. כי תבוא ניצבים וילך, זה הברית. אם כן, אנחנו רואים שחוזרים כלל ופרט וכלל בשלשות. ואחר כך יש שלשה כוללת לכל התורה כולה. פרשת האזינו כנגד התורה, פרשת זאת הברכה כנגד עם ישראל, וחסר מרכיב לה לארץ ישראל. וואו, למה? זה צריך להיות ספר יהושע. ספר יהושע זה ארץ ישראל. אבל למה ספר יהושע מחוץ לתורה? כי משה מת. ברגע שמשה מת, אין יותר תורה. זאת אומרת שאם יהושע היה נכלל בתורה, כלומר, אם משה היה נשאר בחיים וכובש את ארץ ישראל, הייתה לנו תורה שכוללת את ספר יהושע, והיינו מגיעים כבר לאחרית הימים. אבל משה מת, אז התורה נשארה כספר חסר, שצריך השלמה לאורך ההיסטוריה. מה רציתי להראות בזה? ביטול אחת ההנחות של ביקורת המקרא, שספר התורה איננו אחיד. הנה, אתם רואים עד כמה שהוא אחיד. עד כאן חלק א' של הדיון בביקורת המקרא. שלום.